שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית בפרק למד ב', והגענו אל פסוק ח', פסוק ח' שהוא בחלק מן המהדורות פסוק ז', וזאת בגלל בעיה של מספור של הפסוקים, מספר הפסוקים יותר נכון בפרק למד א', האם יש 54 פסוקים או 55, וזה גרם למספור שונה של הפרק שלנו במהדורות השונות. אבל אני כאן משתמש במהדורת הרב ברויר שבהוצאת מוסד הרב קוק. אם כן, בפרק למד ב', פסוק ח', וירא יעקב מאוד וייצר לו. ויחץ. כן, למדנו שהיראה של יעקב והצרה שלו היא יראה גם צבאית וגם מוסרית כאחד. יש לו קושי להרוג את רבי מאיר. הוא לא רוצה להרוג את עשיו. אגב, מצאנו דבר דומה במאבק אחים. אח שרוצה להרוג את אחיו. מכירים את זה מאיזשהו מקום? מהתחלת התנ"ך? בבראשית ברא... קין והבל. זה לא בהתחלת התנ"ך. כן, זה בפרק ג'. אז זאת אומרת, קין רוצה להרוג את אחיו. זה דבר טבעי. יש יריבות, יש תחרות בין האחים, ולכן הרצח אפשרי. ולפי מה שלמדנו במדרשים, זה נמצא גם בארכיון, כך שאני אקצר בדבר. אין כתוב, ויקום קין על הבל אחיו. מה זה ויקום? אומרים חז"ל, אם הוא קם, סימן שהוא שכב. הוא שכב? למה הוא שכב? בשדה? מה יש לו לשכב בשדה? אומרים חז"ל, הוא שכב תחת הבל. מדוע? כי הבל ראה שקין עומד להרוג אותו, הבל היה חזק, הפיל את קין על הארץ. מה עושה, מה אתם עושים במצב כזה? שהאויב שלך עכשיו שוכב. אתה הולך להרוג אותו. אמר לו קין להבל, אחי, אם תהרוג אותי, מה תספר לאבא? אמר לו, אתה יודע מה, בסדר, עזב אותו, קם קין עליו והרג אותו. זאת אומרת שיש פה חטא של הבל. מה החטא שלו? שהוא מוכן לייחס את מערכת הערכים שלו לקין. כי הרי קין דיבר בשיח של הבל, אמר לו אחי. והבל חשב שדי בכך שהוא הפיל את קין, זאת אומרת שהיה לו ניצחון אסטרטגי על קין, כדי שקין כבר יאמץ את עולם הערכים של הבל. ולכן הוא נותן לו אוטונומיה מסוימת, נותן לו רובים, משחרר אותו. מי נתן לו רובים? וקין משתמש בזה. עכשיו השאלה היא באמת, אז מה היה צריך הבל לעשות? היה צריך להרוג את קין? אולי, אם אין ברירה. לקשור את קין? לברוח? לא יודע. משהו היה צריך לעשות. אבל העמדה הזאת שבה בעצם הבל חושש להיות קין. זאת אומרת, אם אני אהרוג את אחי, אני בעצם הופך להיות רוצח כמוהו. זה הרי לא נכון. יש הבחנה מוסרית בין הכוונה של קין להרוג את הבל לבין הזכות או אפילו החובה של הבל להרוג את קין. וההבחנה הזאת, כל זמן שהיא לא מופנמת, אי אפשר להקים מדינה, אי אפשר לבנות את העולם. יעקב נמצא באותה עמדה. עמדה שבה הוא חושש מלהשתמש בנשק של עשיו, קין. ולכן הוא מתכונן. וירא יעקב מאוד, ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים משני מחנות, ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת, ויכהו והיה מחנה נשאר לפלטה, ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, השם האומר אלי שוב לארצך ולמתך ויטיבה עמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו בן יבוא ויקני עם הלבנים, ואתה אמרת היטב איתי ממך, ושמתי את זרעך ככל הים שלא ספר מרוב. וילן שם בלילה ההוא, ויקח מנבא בידו מנחה לעשיו אחיו. אומרים חז"ל, הכין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. זאת אומרת שבסיטואציה של קושי מוסרי כזה, אנחנו נמצא בתוך האומה שלוש תגובות אפשריות. אלה שרוצים לתת דורון, אלה שרוצים להתפלל ואלה שרוצים להילחם. זה כללי. בכל חברה אנושית אנחנו נמצא את שלושת המגמות האלה. מה שהרב קוק מכנה בספר אורות, אנשי הקודש, האומה והאדם. כן, כלומר, אנשי הקודש דתיים, אומה לאומיים, אדם קוסמופוליטים. אפשר לקרוא לזה ימין ושמאל במושגים של ימינו, למרות שזה לא מדויק. זאת אומרת ששלושת המגמות האלה קיימות, דורון, תפילה ומלחמה, וכנראה שכדי להיות יעקב, כדי להצליח, צריך להיות מוכן לשלושה, לשלושתם כאחד. אתה נותן דורון, אבל מוכן לתפילה ולמלחמה. בלי זה, זה לא ילך. וכאן נעשה הבירור. אגב, הערה קטנה, יש פה איזה מין רמז מאוד מעניין. בפסוק י' ב', הצילי נינה מיד אחים מיד עשיו, זה על דרך הרמז, כן? כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקני אם על בנים. יעקב הוא לא אם על בנים. יש אבא, אמא, בנים, בנות, עבדים. מה זה אם על בנים? אם על בנים זה תיאור ציורי של האומה. האומה כולה, שהיא אגב בדמות אדם אחד, יעקב, היא אם על בנים. מי זאת האם? מי זה הבנים? האם זו השכינה. הבנים, עם ישראל. איפה מצאנו בתורה תיאור של אם שרובצת על בנים? שילוח הקן, נכון? שילוח הקן. אז מה זה הקן? לא, אמרנו שהבנים זה עם ישראל, אז ארץ ישראל, יפה. אז מה זה שילוח הקן? זה הגלות. זאת אומרת, זה האף טיפוס של הגלות. כל המצווה של שילוח הקן, זה אנחנו מבינים שהמצוות מקורן בסיפורי האבות. שלח תשלח את האם. עכשיו, איך אני יודע את זה? מי פירש את זה? ישעיהו הנביא. כה אמר השם, איזה ספר קריטות עמכם אשר שילחתיה, הן או מי מנושאי אשר מכרתי אתכם לו, הן בעוונותיכם נמכרתם, ובפשעכם שולחה עמכם. נכון? זאת אומרת שהנביא ישעיהו, כשהוא מתאר את הגלות, מתאר את זה כמו שילוח הקן. מניין לו לפרש כך? פשוט, הוא קרא את הפסוק כאן. פן יבוא ויקני עם הבנים. כן, כלומר, יש לנו פה איזה מפתח סודי להבנת טעמי המצוות. שמקורן של המצוות, כל טעמי המצוות, זה נמצא בסיפורים שהתורה מספרת. יוצא לפי זה שהתורה בנויה משני סגנונות. יש סגנון סיפורי, סגנון מצוותי. ומה הקשר בין שני הסגנונות? הסיפורים הם הטעמים של המצוות. מובן? טוב, אז עכשיו יש לנו עבודה לעשות 613 סעיפים בעבודה סמינריונית, לראות כיצד הסיפורים של האבות הם טעמיהם של המצוות. האמת היא שפתרתי לכם אחד, נשאר 612. טוב, הלאה. ואתה אמרת, פסוק י' ג', כן? היטב וטיב עימר ושמתי את זרחה ככל הים אשר לא יספר מרוב, וילן שם בלילה ההוא, ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו. עכשיו אני רוצה להביא משהו. כל הצון והבקר הזה שהוא הביא מלבן, אמרנו מה זה? נשמות, ניצוצות של קידושה. עכשיו הוא נותן חלק לעשיו, מה זה? כלומר, שעשיו גוזל מאיתנו נשמות. כנראה שעשיו גוזל מאיתנו נשמות. קוראים לזה מיסיון. זה השורש. ולכן כתוב על עשיו, כי צייד בפיו וצד נפשות עם הפה שלו. זה מתממש כאן. זה הכל, הוא יודע שיש לו כוח, שחלק מהאורות של הקדושה גנובים אצלו. כי הוא יודע, כפי שאמרתי עכשיו, לפני ששאלת, שיש חלק מן הקדושה שגנובה אצל עשיו. אז צריך להשיב משם, אז נכון, 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 זה לא פשוט. אז צריך שעשיו יתגייר. עשיו יתגייר, הוא יהפוך להיות ישראל. כן. זה עתידה של הנצרות, להתמוטט. כן. וילן שם בלילה ההוא, ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו. עיזים 200, מותיישים 20, רחלים 200 ואלים 20, גמלים מניקות ובניהם 30, פרות 40, מופרים 10, אתונות 20 ועירים 10, ויתן ביד עבדיו. זה הרבה, לא? אבל כל זה זה רק חלק קטן מכל העדר של יעקב. אז חזל במדרשים עושים חשבון כמה רבבות של בהמות היו לו. זה מה שהוא שולח כמנחה, סימן שהוא עשיר מאוד, יעקב. ואז התלמוד עושה חשבון, המדרש עושה חשבון, כמה פרות היו לו, כמה גמלים היו לו וכו'. בסוף המדרש שואל, וכמה כלבים היו לו? מה זאת אומרת כמה כלבים? הכלב, מה תפקידו?
לשמור.
אומר המדרש, 60 ריבו כלבים היו לו. 600 אלף כלבים. מה זה אומר? זה אומר שלכל נשמה מישראל יש שומר. זה מה שזה אומר. טוב, ויתן ביד עבדיו, עדר, עדר לבדו, ויאמר אל עבדיו, יראו לפניי, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר, ויצב את הראשון למור, כי יפגש לך עשיו אחי, ושאל לך למור, למי אתה? ואנה תלך, ולמי אלה לפניך, ואמרת לעבדך ליעקב, מנך ישלוחה לבני לעשיו, והנה גם הוא אחרינו, ויצב גם את השני, גם את השלישי, גם את כל האורחים, אחרי הדרים, למור, כדבר הזה דברון אל עשיו, ואוצרכם אותו, ואמרתם גם, הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר, חפירה פניו. והמנחה הולכת לפניי, ואחר כן נראה פניו, אולי יישא פניי, ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה ההוא במחנה, ויקום בלילה ההוא. ויקח את שתי נשיו, את שש שפרותיו, את 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. ויקחם, ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו, ויוותר יעקב לבדו. מה זה לבד?
עם מישהו,
ברור. כן? כי אם זה היה בודד, אז לא מובן ההמשך. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו, אז הוא לא לבדו. אם נלך לפי העברית המודרנית, שבעברית מודרנית לבדו, פירושו, בודד, כן? לגמרי לבד. אבל בעברית התנכית, לבדו זה אחרי שכולם הלכו, נשאר עם אחד. כן? כמו שלמשל, ונשגב השם לבדו. אז מה? אז מי יישאר? האדם. לבדו עם האדם. אז מי ילך? האלילים. כן? כלומר, והאלילים כליל יחלוף, נשגב השם לבדו, על ידי האדם. כן, לבדו עם האדם. כמו כן גם, לא טוב היות האדם לבדו. מה זה לבדו? זכר ונקבה. הרי זכר ונקבה ברא אותם, כן, לפי חז"ל, האדם הראשון כבר היה זכר ונקבה, ובזה הוא היה לבדו, כי הוא היה עם עצמו, הוא והיא. אז, אבל זה לא טוב, צריך להפריד ביניהם, יעשה לו עזר כנגדו. זאת אומרת שגם פה, ויוותר יעקב לבדו, עם עוד מישהו, ומי זה המישהו הזה? זה הוא עצמו. כלומר, בתוך עצמו של יעקב יש מאבק, כמין התפצלות של האישיות. כי הרי כתוב, ויאבק איש עמו. כלומר, יש איש שנמצא עמו. מי זה האיש שנמצא עמו? יצר הרע. כן? יצר הרע שהוא שרו של עשיו, שהוא אדום, שהוא מלאך המוות, כל מה שאתם רוצים. כלומר, אפשר להגדיל את זה. אבל יש איזה מין מאבק פנימי אצל יעקב, שבו הוא צריך לנצח, להפוך מיעקב לישראל. הוא מצליח. כן? אבל כדי להצליח הוא צריך לשלם מחיר. בדיוק כמו שהוא שילם מחיר של מסירת בהמות שהם שורשי הנשמות לעשיו, יש איזו חולשה שנשארת ביעקב בעקבות המאבק הזה. בואו נראה. ויוותר יעקב לידו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מה קורה בעלות השחר? יש אור. התחלת האור. ולפני עלות השחר יש חושך. מה זה החושך, מה זה הלילה של עם ישראל? הגלות. אז מה זה עלות השחר? הגאולה. כלומר, המאבק הזה הוא מאבק לאורך כל ההיסטוריה. ויאבק ישמו עד עלות השחר. או, למדנו את זה, שגם זה גמרא מפורשת בירושלמי, ברכות, כן? שהילד השחר זה גאולתם של ישראל. ודאי שכיוון שפה מדובר באיזה מחזה, כן? הרי כל זה מן הסתם קורה, איפה? בחלום של יעקב. כל המאבק הזה, זה בחלום. אז אם זה עדלות השחר בחלום, זה אומר שזה מאבק לאורך כל ההיסטוריה של קניית אחיזה ליעקב בתוך ההיסטוריה הממשית, בתוך הפוליטיקה. זה הקושי שיש להקות שורשים בהוויה הפוליטית. כן, בבקשה. כי ככה רמב"ן אומר, מה זאת אומרת? הלאה. ויער. השאלה שנשאלת, אז למה הוא צולע אחר כך? כן? זה הרמב"ן גם שואל. הוא אומר, זה פסיכוסומטי. אדם חולם, יש לו חוויה חזקה בחלום, זה בא לידי ביטוי בגוף אחר כך. פשוט. כן. בגלל שנגע בכף ירך יעקב, ביאבקו אימו, מה זאת אומרת? כתוב בהמשך אפילו. טוב, פשוט מאוד. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירכו, ותקע כף ירך יעקב ביאבקו אימו. יש אם כן חולשה שנוצרה בנפש שלנו. החולשה הזאת היא בגיד הנשה. מה זה נשה? מה? נשה זה גיהינום? שכחה, נכון? כן? נשני אלוהים. כן? כלומר, הדבר שיכול לפגוע בעם ישראל יותר מכל דבר זה השכחה. כי מה התפקיד שלנו? הזיכרון. כלומר, בתוך ההיסטוריה האנושית יש חוט חורז של זיכרון. אז איפה שיש פגיעה בזיכרון, זה פגיעה מהותית בעם ישראל. אז יש איזה חולשה. מעניין מאוד. מצאנו שהנביאים שלנו, כל פעם שהם מתנבאים, הם נופלים. כן? הרמב״ם כותב את זה גם בהלכות יסודי התורה, שנביא קשה לו מאוד לשאת את הנבואה, ולכן הוא נופל. בילקוט שמעוני כתוב שיש רק שני נביאים שהיו מתנבאים בלי ליפול. משה, מי השני? מה? בלעם דווקא כתוב נופל. מה? אליהו? לא. עובדיה, יפה מאוד. שעובדיה לא היה נופל. אז הוא אומר המדרש, למה? כי הוא בא מאדום. הוא היה גר אדומי. כל הנביאים כולם הם צאצאי יעקב. יעקב יש לו חולשה בירך. אז כשבא הנבואה הוא נופל. כל מי שמכוחו של יעקב. אבל עובדיה הוא בא מבחוץ. הוא לא נופל. אז משה לפי זה, כן, המדרש לא אומר את זה, אבל זה מתבקש. לפי זה משה הוא מצרי, בא מבחוץ. כן, לכן הוא גם כן לא נופל. זאת אומרת, יש משהו בנו שעוד לא הושלם. הזוהר אפילו אומר יותר מזה. הוא אומר בגלל מה שקרה לירך של יעקב, שהיא מכוונת כנגד מידת הנצח בקבלה, אי אפשר היה להתנבא מכוח הנצח עד ימי שמואל הנביא, שאמר וגם נצח ישראל לא ישקר. ועד אז התנבאו רק מכוח ההוד. כן, כתוב במשה שצריך לתת על יהושע ונתת מהודך עליו. אבל נצח לא. כן, זה לא משנה מה זה אומר, אבל זה אומר שיש בזהות של עם ישראל משהו שעדיין זקוק להשלמה מכוחו של אדום. עד שנתרפא מן הצליעה. ולכן אנחנו לא אוכלים את גיד הנשה, כי זה המקום החלש שלנו. זה מה שאומר, ויאמר, פסוק כ"ז, ויאמר שלחני, כי עלה השחר, ויאמר, לא אשלחך, כי אם ברכתני. מה רוצה יעקב כאן? להשלים את עצמו. כן, הרי יעקב לקח מעשיו את העקב בהתחלה, נכון? ידוע אחרי זה בעקב. קצת גדלו, לקח ממנו את הבכורה. קצת גדלו, לקח ממנו את הברכה. קצת גדלו, לקח ממנו את האישה. קצת גדלה, עוד יותר גדל, לוקח ממנו את ברכתו, את זהותו בעצם. שהוא לקח את המלאך שלו. וכאן הוא אומר, ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב, יאמר עוד שמך, כי מישראל, כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. רשי, מה זה לא יאמר יעקב את שמך? לא יאמר כי באו אליך הברכות בעוקבה ובירמיה, כי אם בנשיאות פנים. כלומר, מגיע לך הברכות. למה? הוכחת שאתה יודע להילחם. כלומר, הוכחת שאתה עשיו. אם אתה עשיו, מגיע לך הברכות של עשיו. כן, הכל, כל יעקב, הידיים הפכו באמת להיות ידי עשיו, לא רק בגלל איזו תוספת של אורות גדיי עיזים, אלא באמת הידיים שלו נהפכו לידי עשיו. אז אתה ישראל. זאת אומרת, במילים אחרות, יעקב פלוס עשיו שווה ישראל. מובן. ומכיוון שהוא הופך להיות ישראל, הוא יכול להיכנס לארץ ולהקים את מדינתו. כל זמן שהוא לא משתמש בכוח צבאי, הוא לא מסוגל. אומר ספר הזוהר, שכאשר הקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה, הוא פנה, כידוע במדרש, לאדום וישמעאל, נכון? והם לא רצו. הזוהר אומר, מה אתה חושב באמת שהוא הלך לאדום וישמעאל והציע להם את התורה? אלא זאת שיחה בין הקדוש ברוך הוא לבין השר של האומה. ושם היה הדיאלוג. ואז הזוהר מספר לנו, כיצד התנהל הדיאלוג? שהקדוש ברוך הוא בא לשרו של עשיו ואמר לו, יש לי בשבילך לתת לך את התורה. שרו של עשיו ראה מה כתוב בה, אמר, וואי וואי וואי, אם אני אקבל את זה, זה נורא. אני צריך למצוא דרך להימלט. אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תורה זו כל כך יפה, תן אותה לישראל. זה יותר מתאים להם. כן? לא שהוא לא רוצה, הוא לא אומר במפורש בגלל שכתוב לא תרצח, אלא אומר, זה מתאים באמת לישראל. הוא חושב שעל ידי זה הוא ידופק את היהודים. כמו שאגב, פאולוס אמר, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לישראל בגלל שהוא שונא את ישראל. כן? ככה אמר פאולוס. זה משהו מדהים, אבל זה הוא כותב את זה מפורש. עכשיו, אותו דבר, בעצם הזוהר אומר, על שרו של עשיו. הוא חושב שהתורה זה דבר נורא, זה מחליש את האדם, זה מדכא את כוחות החיים שלו, אז כדי שזה של ישראל. עכשיו, הזוהר אומר שכדי לשכנע את הקדוש ברוך הוא בכוונותיו הטובות, שרו של עשיו אומר, אני מוכן לכבוד החתונה שלך עם עם ישראל, לתת מתנה. והוא נותן במתנה את חרבו. ומשם בא כוח החרב לישראל. במילים אחרות, כדי להקים את צהל, אתה צריך לשלוח כמה יהודים להיות קצינים ולוחמים בצבאות של האויב, בצבאות של הגויים. שם למדנו כיצד להילחם. ומכוח זה היה אפשר לעבור את מעבר יבוק ולהיכנס לארץ ישראל. מובן? כי בלי זה, היינו ממשיכים לדבר, גאולה, יבוא משיח, כל מיני דברים כאלה, אבל לא היינו עושים שום דבר. אין? אז זה מה שכתוב כאן, לא אשאלך אחר כי אם ברכתני. וישאל יעקב, ויאמר, אגיד ענה, שמעך. ויאמר למה זה שאל לשמי, ויברך אותו שם. מה זה? הוא רוצה את השם, והוא לא רוצה להגיד את השם. מה פירוש שם? אז אצל חלק מרבותינו שהושפעו מן הפילוסופיה, אומרים שם זה מהות. אבל זה לא נכון. המשמעות המקורית של המילה שם בעברית זאת מטרה. כמו שאני אומר, לשם מה? לשם מה? לאיזו מטרה, נכון? מה? לשם ייחוד. למטרה של ייחוד, נכון? זאת אומרת, שם זו מטרה. יעקב מבקש לדעת מהי המטרה של הקיום של המלאך הזה. אבל אומר לו המלאך, כך מסביר הרב קוק בפנקס י' ג', הוא אומר, אם אני אגיד לך את המטרה של קיומי, אז גם כשאני, כלומר בעצם הקיום של הרע, אז זה כבר לא יהיה רע, כי זה יהפוך להיות עבירה לשמה. עבירה לשמה זה גם מצווה. אז אסור שתיוודע מטרת הרע, עד אחרית הימים, כי אם לא אז הוא ייעלם. לכן אומר לו, אל תשאל. כי אם אתה תשאל, אז אתה הורס לי את כל האפשרות להיות מי שאני, למלא את השליחות שלי. לכן אל תשאל. מהות זה סטטי, מטרה זה דינמי. מטרה זה מכוון כלפי משהו בחוץ. זה תובע ממני להתהלך עד לשם. מהות זה מה שאני, בעצמותי. אפשר להגיד שחלק ממהותי מוגדר על ידי מטרתי. כן. מה שנקרא הסיבה התכליתית בפילוסופיה. טוב, ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים, פנים אל פנים. ותנצל נפשי. אם ותנצל נפשי, סימן שהיה פה מאבק רוחני, שבו יעקב היה יכול להישאב אל עשיו. והוא גבר על הנטייה הזאת. כן. שם המקום פניאל. כן, זה קדושת המקום. יפה, יפה, יפה. אנחנו רואים שמאז שיעקב נכנס לארץ, הוא מתחיל לקדש מקומות. הוא קרא לה מקום גלעד, אחר כך פניאל. כן. טוב, מתוך כך יש גם הלכה שיוצאת מכל זה, של איסור אכילת גיד הנשה, אבל בזאת נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.